רבותיי, ברוכים הבאים. אי אפשר שלא לפתוח בדברי חיזוק לרב בורשטיין ולמכון על הפעילות הברוכה כל ימות השנה וגם בכינוסים הגדולים האלה, וחבל מאוד שהכינוס הזה עומד בסערה שלא לחוצה לצורך העניין בכלל. ותרשי לומר משהו פרשת שבוע. הרי מכון פועה מקיים את הכינוסים קבוע ביום רביעי של פרשת שמות, ובגלל שבפרשה הזאת יש שפרה ופועה. סלחו לי שעל האקטואליזציה שאני אעשה כאן, זו בדיוק פרשת התורה. הוויכוח בין פרעה לבין שפרה ופועה היה על הדרת גברים. פרעה אמר, כל הבן, אני לא יודע את זה, הגברים אין מקומם, הדרת גברים, רק נשים בעולם. באו שפרה ופועה, אמרו, גם לגברים בזכות קיום. וזה בדיוק השאלה, האם יש לגברים זכות קיום או לא? אז הקדוש ברוך הוא החליט שפועה ושפרה ויסן בתים, פרו וישרצו והרבו יצמוד מאוד. רבותיי, לא להדיר גברים. אפשר להתווכח בהלכה אם גברים יכולים להיות או לא יכולים להיות, כי ברגע שגברים אומרים, לא אומרים, אני לא יכול להיות, צריך לחשב בהם. קצת סבלנות, קצת כבוד האדם, קצת אהבת ישראל, קצת פתיחות. כל המילים היפות שאומרים כלפי אנשים אחרים, מותר להגיד גם כלפי הציבור עצמו, כלפי הציבור שהוא מגוון, וברוך השם שמכון פועה הולך בדרך המגוונת, שאחדות עם ישראל, שכל הציבור יוכל לשתף, עם כל הביקורות, נאחל כן לרב בורשטיין שיתגבר על כל הסערות האלה ויעלה מעלה מעלה עם כל המכון כולו. ובכן, לענייננו, הרב גדעון ויצמן פתח ואמר את הנחות המדעיות החשובות, ואכן הדברים קשורים באמת להנחה המדעית. השאלה, מה השחלה עושה? האם השחלה מייצרת ביציות או השחלה מבשלת את הביציות? אני רוצה לקראת ההנחה, כפי שעד עכשיו ידענו, שהשחלה מבשלת את הביציות. כלומר, השחלה יש לה ביציות שלה והיא רק מבשלת אותן. ואז השאלה, כשהשחלה הזאת מושתלת ברחמה של אישה אחרת, מי האם? בעלת השחלה הראשונה, או האישה שבגופה הושתלו השחלות. רבותיי, שמנבין, מבחינה גנטית, למשל דובר, סליחה, בלי גזענות, רק להמחיש את הנושא, אם אישה כושית תורמת שחלה לאישה לבנה, מבחינה גנטית, הילד היא כושי. כי זה, כי אלה, השחלה, יש לה את הגנטיקה של האימא שלה. להלכה זה לא בכך מחייב. אנחנו בהלכה לא גזענים. מה בכך שאישה לבנה ילדה ילד כושי? אם הוא הילד שלה, מכנה הלכתית, הוא ילד שלה, וזהו. אם יהודיה הוא יהודי, למרות שמכנה גנטית הוא שייך למישהו אחר. אם כי הגנטיקה פה בכל זאת משפיעה על השיקול דעת שלנו. איך זה יכול להיות שמכנה גנטית תיקח ומכנה הלכת אחרת, אבל כל מיני ההלכה לא חייבת חשב בגנטיקה. כשעכשיו מדובר שהשחלה גם מייצרת את הביציות, צריכים לבדוק המדעית, וזה לתחום שלי ואני לא יכול להיכנס לזה, האם באמת היא מייצרת ביציות חדשות לגמרי, רק מכוח האם החדשה המושתלת, או שהביציות האלה היו פוטנציאל בתוך התאים של השחלה הקודמת, הייצור הוא לא ייצור מחדש שיש מאין, אלא בישול ברמה מוקדמת יותר. הנושא הזה צריך שיקול מדעי, ואני לא אכנס אליו כי אני לא מתמצא בזה. אולי עד שנה הבאה יבוא כאן מישהו, איזה רופא, ויגיד בדיוק מה מבחינה מדעית ההגדרה הנכונה, ולכן חשוב גם להגדיר מבחינה הלכתית, הדבר תלוי אחד בשני. ובכן, ראשית כל, באמת, כבר הזכירו את התשובה הזו לפני כ-100 שנה, בשעות אבן יקרת ליטה עשרה כפתת. לתשובת הקהילה הקדושה שלו, אשר ראייני אתמול על דבר התחבולה, שימצאו הרופאים לחתוך כלי ההולדה מאישה חיה, ולחברם בגוף אישה הכרה, ודי כך תהיה מוכשרת להוליד, ושאל חוות דעתי להלכה, מי יהיה אם הילד אשר יוולד על ידי התחבולה הזו, הראשונה או השנייה, וכמה נפקמינות, גם דינה, ברור, נפקמינה, התחבולה הכי פשוטה, אם התורמת היא גויה, מושתלת יהודיה, אם הילד הזה יהודי או גוי. בקצרה, הנני משיב, מבני הכבוד. כי אנוכי רחוק לי להאמין כל השמוע הזאת. זאת אומרת, לפני מה שנה קשבת להאמין שיש דבר כזה. אך אם בכל זאת יתאמתו הדברים, הנה לך תחילה ודאי אסור לעשות כן, אף אם לא יהיה סכנה בדבר. ואיתם סירוס האישה הראשונה. כלומר, אם זו אישה, לוקחים לה חלק מהשחלה, מסרסים אותך בכל. רבותה, זה נושא שנתון בוויכוח, האם נקרא סירוס או לא נקרא סירוס. סירוס חלקי נקרא סירוס או רק סירוס טוטלי. אז זו שאלה בפני עצמה. שגם סירוס האישה אסור, על כל פנים מדרבנן, עודת קצת איסור באיסור עשה, לפי הגרא, זה איסור מושחתם בן. אך אם עברו ועשו בדיעבד, לעניות דעתי, הוולד הוא בן של הישנייה לכל דבר. המקור הנפתח להלכה הזו, לפי עניות דעתי, הוא הדין המבואר בשעה סוטה, דף מ"ג על עמוד ב', ילדה שסיבחה בזקנה, עניין אורלה. כבר הזכירו את זה קודם, וזה באמת הסוגיית המפתח לכל הנושא שלנו. אם מרכיבים על קנה מבוגרת, יותר משלוש שנים, היא כבר לא אורלה, מרכיבים עליה ענף צעיר, אגב, לא משנה, ענף צעיר או ענף זקן, לא משנה, ברגע שאתה תולשת ענף חדש, אפילו מעץ זקן, ברגע שאתה חותך אותו ועכשיו שותל אותו, אתה מתחיל אותו מחדש. הענף החדש הזה, כשיורכב בקנה המבוגרת, יספרו אורלה חדש, מחדש, ומכיוון שבקנה כבר ספרו מרשמת אורלה, אז הענף הצעיר החדש שהורכב, הוא מתאחה יחד עם הקנה והוא חלק ממנו. אז אמר רבי אבאו, ידע שלך בזקנה, בטלה ידע בזקנה, ואין בה דין אורלה. זאת מצוקת המפתח גם שלנו, לכן הדמיון נראה מאוד, מאוד זהה. אם כי יש, רבי שם זה המקום אחד, הסתפק, אפשר בכלל לדמות דיני עצים לדיני האדם, אם כי אנחנו רואים האדם מצד שדה, ויש מקום להשוות בין המקרים. אם כן, יוצא שהקנה היא הקובעת, היא הדומיננטית פה לקבוע את גיל העץ החדש שיצמח. השאלה אבל כשהיא נוגעת לכלאיים, היא שאלה אחרת. איזה מין, אם יהיה מין בשינו מינו, איזה מין יהיה לרוכב על הקנה? האם גם לגבי כלאיים נאמר שהמין של הרוכב יהיה המין של הקנה, כמו שאומרת באורלה, או שנאמר אחרת? אז אם כן, הרב קוק בעץ אדר, סימן זין, הוא דן באתרוג מורכב. האם, כידוע, האתרוג זה עץ עדין ורגיש מאוד, לכן מרכיבים אותו להלכה, מי שמקפיד על אתרוג מהודר, אז קונה אתרוג לא מורכב. אבל השתלנים, אם רוצים להחזיק עץ, אתרוג שימשיך, שיתקיים הרבה זמן, מרכיבים אותו על קנה חזקה, של לימון מתוק למשל, או חושרש, או משהו כזה, מין בשינו מינו. אז לגבי האתרוג, האתרוג שיוצא אחר כך, יש שאלה הלכתית, האם הוא אתרוג כשר או לא. הרב קוק פסל את האתרוגים כדעת הרבה פוסקים, אם כי היו כאלה שהכשירו אותם, אבל הדעה המקובלת יותר בהלכה שאתרוג המורכב פסול. אז הוא אומר הרב קוק בעץ אדר סימן זין, עוד ראיה הביא הגאון מוהר"ם אלשיך ז"ל, לזין באתר העיקר, עד הסוטה. ילדה אסורה בזקנה בטלה. שמע מינה שהעיקר הוא השורש, ואכן נבטל האתרוג המסובב בלימון, והרי כולו לימון. ועל זה בנה הגאון בית אפרים ז"ל דייק, דלא אמרינא בטלה ילדה בזקנה כי אם במין ממינו. אבל אם מי שאינו מינו, מנשורים שנושאים הפירות הצורה של הענף, לא בטלה. בית אפרים טען טענה חזקה מאוד. אורלה לחוד, חשבון השנים לחוד, ומין לחוד. הרי בעיניים איננו רואות. אתרוג שמורכב על לימון הוא אתרוג. אתרוג לכל דבר. כל הסימנים, על פעם, אגב, המשנה ברורה והפרקליטים נתנו סימנים, היום החקלאים טוענים שהסימנים האלה בכלל לא ראיה. אי אפשר לתת סימנים. אחד הדברים השונים קצת, אחוז הפיתם, האתרוגים עם פיתם, באתרוג מורכב גדול יותר מאתרוג לא מורכב, מסיבה פשוטה, כיוון שהאתרוג המורכב חזק יותר, אז האליל לא נושר ולכן הפיתום מחזיק יותר מעמד. ההבדל רק באחוזים מסוימים של פיתום. ביתר הדברים כמעט ואין שום הבדל בין אתרוג מורכב ואתרוג לא מורכב. לכן מי שסומך על סימנים שלא יסמוך עליהם. פעם בא אליי מישהו, אתרוג דעתי הכשיר, פתעתי אתרוג של הסוכות וזה לימון. אמרתי, תסלח לי מאוד, זה אתרוג, לא לימון. ולפעמים ידעתי איזה כלום. אז כלומר, בית אפרים טען, אין להשוות בין אורלה לבין לבין כליים. עובדה היא שהמין בשנו מינו, המין הקובע זה מין הרוכב ולא הקנה. למרות שבעולם אומרים שהקנה היא קובעת. והרב קוק אומר, לפי דעתי, אין זה כלום. דמה שנראה המראה החיצונה זה רק הלבוש לפרי. נכון, מבחינה חיצונית נראית כך. אבל המהות, אבל עצם הפרי עצמותה, סגולתה פנימית, ודאי ואתה העיקר, אז דה. כלומר, נכון זה צורת אתרוג, אבל זה בלימו. ועל כן גדה שמחה בזקנה בתלה, ועודניה בתלה אפילו במין שאינו מנו. ולא מעני כלל מה שנראה הפרי מראה דומה למין האיחור, וזהו רק נדמה לצורה חיצונה, כפרה של דם מלחמור. מה הדין עם פרה לדם מלחמור? הייתי מוטציה כזאת. קורא אחת לכמה אלפים, דבר כזה. פרה יולדת מין חמור. זה חמור או פרה? רבותיי, זה פרה. פרה. מותר לאכול אותו. הוא קשר. זה חמור שאפשר לאכול אותו. הוא נראה חמור, הוא עצם פרה. אז גם כאן, אני רוצה להזמין את הרב קוק. העיניים שלנו רואות איזה אתרוג ולא לימון. וכל המהות, הטעם שלו, המראה שלו, הכל הוא אתרוג, לא לימון. הרב קוק רוצה להגיד, הגדרה שלו, הגדרה הלכתית, לגבי דין אתרוג שהתורה קבעה ברק הסוכות, ההגדרה ההלכתית שלו לא נקבעת את הצורה שלו. נכון, אתה צודק, זה לימון. זה אתרוג. אבל הדין שלו, חל הדין, לימון. ולכן, מכיוון שדין לימון, הוא פסול לסוכות. טוב, הנפקמינת יהיה עכשיו, לשקופית הבאה, כן. הבעיה תהיה עכשיו, אם תהיה הרכבת סנדוויץ', מה שנקרא. יש קנה לימון. עליה הרכיבו אתרוג. עכשיו, על האתרוג ירצו להרכיב לימון. לפי הרב קוק, שאומר שהאתרוג זה בעצם לימון. מותר להרכיב לימון על האתרוג? גם כאן נגיד הרב קוק זה לימון? או שבכל זאת, אי אפשר להתכחש לעובדה, זה אתרוג, לא לימון. לכן אני מבחין, גם לנדל שרב קוק יודע מה שאומר חזון איש. נראה דמותר להקים אתרוג מורכב באתרוג שאינו מורכב, שהפירות דומים דמיון גמור. ובכן, אתרוג מורכב, אתרוג לא מורכב, זה בעצם הצורה, אותה צורה, הטעם זה אותה, המראה אותו מראה, הכל אותו דבר, ולכן יהיה מותר להרכיב אתרוג לא מורכב על אתרוג מורכב. למרות שהאתרוג המורכב פסול לאתרוג. פסול למה משיש עוד דין של לימון, אבל הוא בעצם אתרוג. ולכן להרכיב עליו אתרוג, זה להרכיב מין ומינו. זאת אומרת, גם הרב קוק לדעתי יודע שגבי כלאיים לא הדין קובע, אלא מראה והמציאות קובעת. והמציאות היא שהאתרוג שרוכב על לימון הוא אתרוג. ולכן עליו אתרוג, ולהפך, להרכיב לימון על האתרוג, זה יהיה בכלאיים. השאלה אנחנו עכשיו חוזרים לעניין שלנו. אמנם החזון עצמו לגבי אורלה אומר, זמן אורלה מתייחס כל הרכבות לנטייה ראשונה, שסיבת הצמיחה של הענף המורכב הוא הנטייה הראשונה. הוא חושב שענפים חדשים שהמצמיח אינם צריכים למנות משעה שצמחו לנטייה ראשונה, הכן זה מורכב. שורש האישה מחיה, הוא בעצם מסביר את הגמרא במסכת סוטה. אז רואים שהחזון עצמו אומר, בגבי אורלה הולכים לפי הקנה. לגבי כלאיים הולכים לפי הרוכב. האם יש סתירה בחזון איש? לא, זה שני דינים שונים. והוא מסביר את זה. אורלה אנחנו מגדירים לפי תחילת הנטייה. מתי העץ הזה התחיל לצמוח? אז אם הקנה כבר בת חמש, אז העץ הזה הוא כבר בן חמש. ולכן גם אם הרכבת עליו מין בשינו מינו, בכל זאת העץ הזה נחשב עץ בן חמש, וממשיך עליה להיות בן חמש, שש, שבע, ולא צריך לספור מחדש. כי העץ הזה התחיל את חייו לפני חמש שנים, ולכן אין דין אורלה. אבל גבי השאלה אם זה כלאיים, כאן לא התחילת העץ קובעת, לא הגיל קובע, כאן קובע המין. איזה מין זה? זה מין, המין הזה זה מין של הקנה או של הרוכב. אז המין הוא של הרוכב ולא של הקנה. מה רואים מכאן? לענינו, שמת השתלת שחלה בתוך גופה של אישה, אם נדמה זה לאורלה, באמת זה ילך לפי האישה המושתלת. אבל אם נדמה לכלאיים, זה יהיה דומה דווקא למקרה ששייך להם התורמת את השחלה, שהמין ייקבע לפי אותה אישה. עכשיו, לגבי ההלכה, מה אנחנו נעשה? הרב קוק אמר שההלכתית, לגבי אתרוג אמר את זה, ההלכתית זה מין לימון. אז לפי הרב קוק אפשר להגיד שהלכתית האישה המושתלת היא הקובעת, למרות שבכלל גנטית זה רע אחרת, זה הדין. השאלה היא אם הדין שהוא אמר גבי אתרוג, הוא יגיד גבי ייחוס, גבי גוי ויהודי וכדומה. לא פשוט לי שימה אותו דבר. השאלה כבר הזכיר הרב גדעון ויצמן, השאלה שאני שונה קצת. זה לא שאלה של ילדה שזכה בזקנה רגילה, אלא ילדה שבה פירות כבר. כי אמרנו שבשחלה יש כבר ביציות, הביציות קיימות. אמרתי אותו, בפתיחה אמרתי שאני יוצא את נקודת ההנחה שהשחלה יש לה ביציות. נכון, אם המדע יגיד לנו שהיא מייצרת ביציות חדשות יש מאין, אני משנה דעתי. כרגע אני יוצא את ההנחה שגם כשהיא מייצרת ביציות, מייצרת מתוך אותו פוטנציאל של ביציות, של תאים שנמצאים בשחלה מהאם הקודמת. אז כאן הדין הזה הוא שונה, דין אחר. אמר רבי יוחנן, ילדה שלך בזכרבה פירות. יש בילדה פירות. כבר אמר, כתפו ענף עץ, ענף מעץ, שבע פירות. אפילו עושים ב-200, אסור. כלומר, זה הפירות, ילדה כאן חשוב שהיא באמת צעירה, היא עדיין אורלה, והפירות אורלה, והפירות האלה, הענף עם הפירות הושתל בתוך עץ בתיק, עץ זקן, כבר של לא אורלה, והפירות הוסיפו פי 200, ידוע לפי הלכה, אורלה זה דין חמור מאוד, שאפילו 200 לא בטל, אבל אם יש יותר 200, אם יש פי 200 זה בטל. אם היה פרי קטן, והוא גדל פי 200, למרות שיותר פי 200, יהיה אסור. אומר רש"י, עברי ורכיב ייחוש לאורלה בינה זקן מותרים פירותיהם מיד, אבל בשלו, מלאו לשני אורלה, לזה וזה גורם מותר. והחינם רינה באלמה ילדה שמחה בזקנה הבטלה. עכשיו, לא נכנס כאן כל המחלות ירש תוספות, מה שחשוב לדעת, אם הפרי עצמו שהוא אורלה, גדל, 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 כיוון שכל תוספת לתוך הפרי הזה, היא תוספת מתוך האורלה שבו. לכן, נשאר אורלה לעולם. אבל לגבי פירות חדשים שיצמחו בעץ הזה, הפירות החדשים שיצאו, אומר רש"י, שזה וזה גורם. דהיינו, יש כאן שני גורמים. הפירות החדשים שיצמחו מהעץ, יש בו הגורם הראשון, הענף האורלה שבו, אבל במקביל, אי אפשר להתעלם שהענף הזה נכרת מהעץ, והוא לבדו לא יכול להצמיח. רק בסיוע הקנה שעליה הוא מורכב, אז הוא מצמיח. ואז יוצא שבפרי הזה יש תערובת. תערובת של העץ החדש, הענף החדש שהושתל, שהוא ענף, הוא אורלה, ואילו העץ הישן שהוא זקן והוא כבר לא אורלה. והפרי שיצמח ממנו יהיה פרי מעורב בשני הדברים האלה יחד. אז לכן, אם הפרי גדל בצורה כזאת משני גורמים יחד, נקרא זה וזה גורם. ובהלכה יש המושג הזה שזה וזה גורם, אם דבר נוצר משני גורמים, אחד מותר ואחד אסור, הוא מותר. זו סוגיה עמוקה שלנו כזה כל פרטיה, אבל כל פעם, מה רואים כאן? יש הבדל בין ענף בלי פירות וענף עם פירות. בענף שיש פירות, הדין הוא שיש כאן הגדרה חדשה של זה וזה גורם, שהגדרה שייכת לתחום האיסור והמותר. השאלה אם נחזור לעניין שלנו ששחלה, שיש בה כבר ביציות. אם כן, יש כאן זה וזה גורם. נניח, נגדיר אותם, אישה גויה שתורמת לאישה יהודייה, אז העובר שנוצר כאן הוא עובר שיש בו תערובת של גויה ויהודייה. האם זה דומה לפרי שיש בו תערובת של אסור ומותר? אני אומר, זה וזה גורם וזה מותר, ואז העובר יהיה יהודי שלם? או שזה לא דומה אחד לשני? האם אנחנו לומדים הלכות איסור והיתר והלכות ייחוס? אולי הלכות ייחוס שונים. ההלכה שם שונה, זה לא דבר, לא איסור היתר, זה הגדרה של ייחוס. מי זה הילד הזה? הוא ילד, הוא עוברה של המושתלת או עוברה של התורמת? השאלה אם אפשר לדמות זה לאיסור היתר או לא. וכאן יש לנו דבר אחר, מעניין, כן, שהוא דבר, רב חיים בריסק. הוא דן בשאלה אחרת לגמרי, אבל תראו, ההלכה העשירה ודימוייה, הוא דן בגמרא שמסכת תמורה שאומרת כך. ביצה טרפה, תרנגולת נטרפה, נמייה חדרה ללול וטרפה את התרנגולת, נשכה אותה, והיו הביצים, והביצים היא הטילה ביצים אחרי הטריפה, הביצים האלה טריפה, אסור לאכול אותה. הביצים טריפה. עכשיו, נניח שביצים האלה מופרות, והדגירו אותם במדגרה, ויצא אפרוח. אפרוח זה כשר או אסור? זה אפרוח של... האם זה אפרוח טריפה? כי הביצה הייתה טריפה, הייתה אסורה באכילה? או שהיה... או שהביצה שרת למין הזה, לכל המין של תרנגולות. תרנגולות הן... מין קשר. אז הוא רב חיים כך. התברר, וזה התברר, היטב החילוק שמנח דין החושים לזה רעב, ונדין זה איזה גורם. כלומר, יש הלכה שלוחים, עובר שנולד משני סוגים, למשל פרידה, שנוצרת מסוס וחמור, השאלה היא אם הפרידה זה סוס או חמור. או גם סוס, גם חמור. מצד אחד היא נולדה לאתון, אז היא חמור. מצד שני, האבא שלה היה סוס. יש נפקא מינה לשאלות האלה, דרך אגב, בהמשך, לא ניכנס לעומקם של דברים, אבל השאלה היא אם חושבים זה רעב, האם מתחשבים גם באב, והפרידה היא גם סוס, גם חמור, או היא רק חמור, כי נודע לאתון. אז אומר הרב חיים מבריסק, יש הבדל גדול בין אנחנו חושבים זה רעב, ונדיד זה גורם שמותר. לבני יסוד הפלוקטה, חושבים זה רעב, איתה הקמת נאפיינטת, זה בסרט חולין, אלה ארבעה דברים. אם חל איסור אותו ואת בנו, אז זה לא בפרד, אלא ברכבה אחרת, למשל, ברכבה של יעז, מה שנקרא, קוי, במושגים של חז"ל, יש הרכבות אחרות, האם אותו ואת בנו מותר, האם הוא חושב בזרע האם או זרע האב, ולעניין החלבו, עם החלב, הוא אסור אותה, אם זה חיה, אם מקימי חיה עם בהמה, אם החלב מותר או אסור, לדמו, יותר כיסוי שלו, אם זה חיה או בהמה, חיה טעונה כיסוי, בהמה לא תמונה כיסוי. בעניין אם חייבת מתנות תקונה, בהמה חייבת מתנות תקונה זרוע לך מקיבה וחיה פתורה. אלה השאלות שקשורות לשאלה האם תחשבים באבא או באמא או בשניהם. אבל שם כולל לא שהכלל לך יוצא נתמה. שם לא אכפת לנו מאיפה זה יצא מהתמה. כאן זה להסביר עוד מושג. כל מוצר שיוצר מטמא הוא אסור. למשל, חלב של גמלים אסור. אגב, ברור פעם, עשו בשמי בטעות חמורה, שכאילו חלב גמלים מותר, אבל זה מרצה בבאר שבע, אמר איזה, רב אריאל התיר חלב גמלים. לא היה לו נברא. אז אני מכחיש כאן קשר לאמירה, חלב גמלים אסור. הוא אסור משום שהוא בא מגמלים. זה יוצא מן הטמא. פה יוצאים איפה זה יצא. יצא מגמל, זה גמל, או ביצה שנולדה מייצור טרף, אז הביצה טרפה, יצא מטמא. אבל בנושא הזה שהגדרת המין, למי הוא שייך, אם זה חמור או סוס, זה לא שייך להגדרה מאיפה הוא נולד. זה שאלה שהמין, מאיפה הגדר של כל הגזע הזה, לנו שייך. אבל לא חיוב מצוות כמתנות, אבל לא על חיוב מצווה כמתנות וכיסוי, וזה לא שהכלל דין יוצא מהטמא. יוצא, אנחנו יודעים להגיד מאיפה הוא יצא, מה השורש, מה הגזע שלו. וכן די אותו בנו, כיוון דינו, מיסורי מחלות בנאות, אין בזה איסור חפצה. שהחפץ מקרי דבר אסור ממילא, לית בדין יוצא מהטמא. כלומר, דבר שהוא עצמו אסור מצד עצמו, לא בגלל שיוצא מהטמא. הוא שייך... זה המין שלו, הוא גרח למין מסוים, לא בגלל שהוא נולד, יצא מאיזה מייצור מסוים, אלא מה המין? נחזור ביצת טרפה, כאן הגדירה הכי חשובה. הביצת הטרפה, והאפרוח נולד מביצת טרפה. האם האפרוח זו טרף? הטרפה זאת לא שאלה מאיפה הוא יצא. טרפה שאלה אם הבהמה נטרפה או לא נטרפה. אז אם התרנגולת טרפה היא טרפה, אבל המין הזה, מין התרנגולות האלה הוא מין כשר. והאפרוח הזה הוא אפרוח של תרנגולות, הוא אפרוח תרנגולת, הוא כמו תרנגולות, הוא מין כשר. לא מסתכלים מאין הוא יצא ספציפית, מאיזה נקודה לנקודה, שזו שאלה אחרת, לאכול את הביצה אסור, אבל האפרוח הזה יש לו שאלה עצמית, לא מאיזו ביצה הוא יצא, אלא מה המין שלו, איזה מין הוא, האם הוא מין אפרוחים של תרנגולות או משהו אחר. ולכן, אם ההגדרה של בוא עצמו, לפי מה שההגדרה העצמית שלו, לא מתחשבים מאיזה ביצה הוא יצא. זה נוגע, מה שהביציות כאן דוגות לשלנו, מה שקוראים בביצה. יש כאן ביציות. השאלה היא כזאת, האם מסתכלים על הביצית הזאת מאיפה יצאה, או מסתכלים מה המין הזה, מה הגדר הזה, מה, 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 מה השייכות. וכאן השאלה, לאן דמות זה? ובכן, ראים כאן בימים שונים, אורלה, כלאיים, איסור טרפות. האם, השאלה שלנו דומה לאחת מהשאלות האלה? האם זה דומה לאיסור טרפה? לא. זה דומה לאיסור אורלה? לפי דעתי, לא. זה דומה יותר לשתת כלאיים. ולכן, אם השחלה הזאת היא שחלה של אישה נערך גויה, והיא הושתלה ורחמה של אישה ישראלית, לפי עניות דעתי, כל עוד לא יוכח אחרת שהביציות הן מיוצרות יש מאין, אלא הביציות עדיין מיוצרות מאותן, מאותו פוטנציאל של השחלה של האימא התורמת, לפי עניות דעתי, הילד הזה יהיה שייך לאימא הקודמת, הוא יהיה בנה של האימא הקודמת ולא בנה של האישה שגידלה אותו. לכן, הפתרון הזה הוא פתרון. אגב, נושא אחר, יש, ראית הרב רייזמן, יש כאן חוברת שלו, גם מדבר היום, נושא אחר שעסוק בשאלה דומה ושונה בהשאלת אשכים לגברים. שם תהיה שאלה שונה או לא שונה, כי בייצור, בייצור הזרע, שם יכול להיות שהייצור עצמי וחדש של הגבר המושתל. הדבר הזה אמרתי בדיקה מדעית, האם מה שאמרתי נכון או לא נכון, ייתכן מאוד שיש הבדל בשאלת שחלה לאישה ושאלת אשכים לגבר. כי בגבר הייצור הוא כולו של הגבר המושתל, ולא רק של, זה לא כמו ביציות שקיימות אצל כל אישה שנולדת, יש לה כבר פוטנציאל של ביציות לאורך כל חייה, לכל תקופת הפוריות שלה, עד שהיא תגמור את הביציות האלה. אצל גבר זה לא כך. אצל גבר זה מיוצר מחדש כל פעם. רבותיי, הנושא צריך באמת קביעה מדעית, ואני לא נכנס לשאלה הזאת, אבל אני רוצה להגיד שיש הבדל גדול, לפי עניות דעתי, בין אישה לגבר בנושא הזה, כי אישה לחוד וגברים לחוד. אני רוצה רק להסיר עוד נקודה אחת בסוף, שקשורה לשאלה שלך, אבל לא לנושא שדברנו, השאלה שחלה בכלל. הרעיון הנפלא הזה, שאפשרות שהשאלה שחלה, פותר בעיה של רווקות מבוגרות. לצערנו, יש רווקות מבוגרות, שמגיע הגיל, הן מתקרבות לגיל הבלוט שלהן, וחוששות מאוד שהן לא תצלנה להיות אימהות. ואז מחפשות פתרונות לא טובים, לא רואים על פי ההלכה, וגם לא מבחינה פסיכולוגית, לא מבחינה, כל מבחינה אחרת, גם לא טובתן שלהן, לקחת זרע אנונימי מאיזה גבר לא ידוע, ולמנות ממנו, בפרט מעדיפות לקחת גוי, אם זה אישה דתית, אז לקחת גוי דווקא, להכניס גויים לתוך עם ישראל, נכון, הילד יהיה כשר מחלקתית, אבל רבותיי, זה לא זה, לא כנס לצד הפסיכולוגי שהוא חמור מאוד לפי דת פסיכולוגים, זה יפריע גם להתחתן. היא עכשיו תרצה להתחתן עם כבר ילד שלה. זה ירתיע אולי גברים מסוימים. השתלת שחלה משלה, לקחת שחלה שלה, להקפיא אותה, יש לה, ואחר כך אפשר להשתיל מחדש, ועוד 10 שנים גם כן. רבותיי, הייתי לא מזמן בברית מילה של אישה בת 56. אישה בת 56 ילדה ילד, והברית מילה. אני לא בהכרס השאלה אם זה טוב או לא טוב, אבל רווקה הזקנה, שלא הצליחה להיבנות בגיל צעיר, והיא הגיעה לגיל 50, והשתילו לה את השחלה שלה עצמה, שהוקפאה בצעירותה, זה פתרון מצוין, נותן לה עוד 10 שנים זמן לחפש חתן, ותמצא חתן, אני מצא השם. אז לכן, אני מציע לפרסם בציבור, שבאמת לאותן רווקות מבוגרות, אל תזרזנה לקחת ביצית מגוי. יש, קחו את שלכם, ולקחתם לכם משלכם. קחו לכן את השחלה שלכן, תקפיאו אותה, וזה אחר כך יעשו מחדש, ותוכלנה ללדת עד גיל 70 גם כן. אבל נאחל כולנו שכולנו תחתנה בזמן, בגיל צעיר, בבתים נאמנים בישראל.